מים חמים יש.
טוב. מדרש רבה בפרשת אמור אמר לעולם אל תהה מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם אבינו לירש את ארץ כנען. ואיפה ראיה מהפסוק שנאמר ואתה את בריתי תשמור? מי זה בריתי? אומר המדרש, זו מצוות העומר. והאמת זה דברי המדרש האלה נפלאים. איפה ראינו שהעומר זה ברית? מה אומר המדרש? הוא אומר שמצוות ספירת העומר, ולא רק הספירה, האמת שיש לנו שתי מצוות, ועוונות הרבים היום, מצווה אחת איננה, זה הקרבת העומר. והקרבת העומר, אחר כך אנחנו סופרים, יש מצוות ספירת העומר. מחלוקת בין הפוסקים, האם בימינו זה נקרא דאורייתא או דרבנן? למה? כיוון שאחרי שהיינו מקריבים, כמו שקראנו אתמול בפסוק, אחרי זה הוא ספרתם לכם ממחרת השבת, נמצא שהספירה תלויה בהקרבת העומר. מה זה העומר היה? היו לוקחים עומר שעורים, כמו שכתוב שם במשנה, זה משנה מסכת מנחות, מובא גם בספרה ובתוספתא, וקצת בשינויים קלים. היו מכינים את השדה, שדה שלא זרעו אותה שנה שעברה, והיו משאירים אותה כדי שתקבל יותר, יותר כוח ועוצמה להוציא שעורה יפה מאוד. את השעורים האלה היו אתמול בלילה קוצרים אותם, ליל 16 בניסן. שואל אותו, בא השמש, בא השמש, שלוש פעמים, מגל זו, אקצור, ואם היה שבת, אומר לו שבת היום, וכן זה הדרך. אחר כך היה קוצר, לוקח, מאבהב באבוב, זה איזה כלי גדול נחושת שמנוקב, שם אותו קצת על האש, נאמר, אביב, חלוי באש, גרס, קרמל. מה זה אביב? השעורה זה דבר שצומח מהר, מוקדם. אביב זה דבר מוקדם. כמו עכשיו התחיל, הקיץ עוד לא התחיל, אבל מתחיל האביב לפניו. אביב קלוי, צריך שיהיה קלוי קצת באש, גרס, שאחר כך היו גורסים את זה ברחיים של גרוסות. מה זה רחיים של גרוסות? כי אי אפשר ברחיים רגילות, כמו שזה עדיין רך ומלילות, היו תוכנים את זה ברחיים של גרוסות, ואחר כך מזה היו עושים קמח, מנפים אותו 13 פעמים. והיה יוצא הקמח, כמה היה יוצא הקמח? היו מוציאים עומר. כמה זה עומר? הפסוק אומר בפרשת ושלח, והעומר עשירית היפה הוא. זה שיעור חלה. קילו 560 גרם, זה שיעור חלה שהיה יוצא נטו הקמח, ואת זה היו מקריבים על המזבח בבית המקדש. ואז היו סופרים בריחת ספירת העומר, הפסוק אומר אחר כך, שופרתם לכם מחורת השבת, וסופרים יום אחד, מחורת, ביום אחריו, כל יום היו סופרים לעומר שהקרבנו ביום הראשון. ככה אומרת התורה, תספירו 50 יום, עד מחורת השבת השביעית, תספירו 50 יום. הספירת העומר, אומר הפסוק כעת, גדולה לעולם, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך, שעל ידי מצוות העומר, זכה אברהם אבינו לירש את ארץ כנען. באמת מה הקשר בין העומר לארץ ישראל? זו ארץ כנען, זו ארץ ישראל שהיא שלנו. ומה העניין, מה מיוחד בכל זה שהפסוק גם אומר ואתה את בריתי תשמור? מה שייך ברית אצל עומר? אלא יש מדרש אחר שזה יבוא בעזרת השם בשבת של שבועות, שם בפרשת נשא מובא עניין שלא עלינו מסותה, אישה שסתתה תחת בעלה, ובעלה חושד בה ואמר לה אל תסתרי עם איש פלוני, והזהיר אותה שלוש פעמים, עברה על ציוויו, לוקח אותו ומביא אותה למקדש, כמו הפסוק הידוע. ומה היה מביא? מביא עומר שעורים, היה מביא קורבן שעורים. למה קורבן שעורים? הגמרא שואלת, מסכת סוטה. שיבה הגמרא, שעורה מאכל בהמה. היא עשתה מעשה בהמה, תאכל אוכל של בהמות, לא עלינו. אז לא שהיא תאכל, הם מקרינים הקורבן של המזבח כאילו אוכל קורבן של בהמה, של מאכל בהמה. אז יוצא שהשעורה זה בדרך כלל מאכל בהמה, אמנם גם אפשר לאדם לתת, אבל בדרך כלל לא נותנים לאדם לאכול מתוצרת שנעשית מסעורים. שברים אחרים כן, חיטה ודאי וכן הלאה. עכשיו השעורה יוצאת עכשיו בימים האלה, מתי החיטה, מתי יוצאת? החיטה יוצאת מאוחר יותר, בזמן שבועות. למה? כך הפסוק אומר פרשת ועירה, בזמן שלקו המצרים במכת הברת, כתוב, הפשתה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב, והפשתה גבעול. זאת אומרת, השעורה אביב, השעורה כבר יצאה, והמכת הברת היה סמוך לאדר, אז כבר היה, כבר אביב התחיל לצאת, והפשתה עדיין היא בגבעולים כבר נמצאת. אבל והחיטה והכוסמת לא נוקו. חיטה וכוסמת הם אותה משפחה, לא נוקו. למה? כי אפילות הנה, מה זה אפילות? מרוחרות. הם יוצאים לקראת ציוון ואפילו אחריכם. אבל בבית המקדש, מה שבית המקדש קיים, היה להם איזה שדות שהיו מכינים אותם מראש, והיו לוקחים לחם חדש עשוי מחיטה, זה שתי הלחם, מתי הם מקריבים אותו? שתי כיכרות שהיה עשוי מחיטה חדשה. לכן הפסוק אומר, ויום הביקורים והקריביכם מנחה חדשה על השם בשבועותיכם. זה מנחה חדשה. נמצא שמאכל אדם זה בשבועות, ומאכל בהמה זה היה בעומר. זה שעורה. זה שעורה וזה חיטה. זה בוא אומר ויאמר, שזה מפני שיש עכשיו שעורים ואין חיטים. ובשבועות מפני שאז יוצא החיטים. אבל למה התורה עשתה כן? למה התורה צוותה כך? יש פה רמז. העניין הוא שמי שאמרנו זה סוטה, זה חס ושלום חטא וחטא של ברית קודש. עבר על אחד מהמצוות ופגם אחד מהחטאים ששייכים לברית קודש. שייך לברית קודש, התיקון שלו זה שמנחת שעורים נמצא שספירת העומר שייכת באופן ישיר לעניין של תיקון ברית קודש. למה? כיוון שהשעורה היא מאכל בהמה. עכשיו מובן המדרש אומר, לעולם את מצוות ספירת העומר קלה בעיניך, שהרי אברהם לא זכה, אברהם אבינו לא זכה לארץ ישראל, אלא בשביל מצוות העומר, שנאמר, ואתה את בריתי תשמור. ברית זה שבועה, וברית זה נאמר על ברית קודש, בריתי תשמור. אבל מה העניין של ארץ ישראל? אלא ידוע הוא. שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הם שרויים על אדמתם, בארץ ישראל נמצאת בידיהם, בזמן שלא עושים רצונו של מקום, חס ושלום, אז גולים מהארץ. כבר מקרא מפורש ראינו בפרשת החרמות, ולא תקיע הארץ אתכם, ותמאכם אותה, כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם. כלומר, בגדל אבון של חטא של ערווה, עריות, גילוי עריות, ברמינן גולים מארץ ישראל. אז מפסידים את הארץ. וכן באים גויים ויורשים את הארץ במקומם. נמצא אברהם אבינו זכה לארץ ישראל ונתן לו, למי נתן הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל? לאברהם. אמר, זרעך אתן את הארץ הזאת. קום, יתהלך בארץ, לאורכה ורוחבה, ולך יתננה. והאמת הוא עוד לא קיבל אותה, הרי אחר כך היה צריך אדמה לקבור את שרה, אם אין או לא היה לו, היה צריך להתחנן לאפרון פיגולי, באפרון בן צוחר. ויתן לי את הערת המכפלה שלו, שבקצה שדהו וכו'. אלא זה היה ניסיון מאת השם, אבל הוא קיבל את ההבטחה שהארץ היא שלו, אם אנחנו שומרים. ויש כתוב בפירוש בתהילים, ויתן להם ארצות גויים, ועמה לאומים יירשו, ועבור ישמרו חוקיו, תורותיו ינצורו, הללויה. בזמן שאנחנו שומרים את החוקים ואת המשפטים של התורה, אנחנו מקבלים את ארץ ישראל. בזמן שומרים את שמירת הברית, זוכים שארץ ישראל שלנו. ואם לא, חס ושלום לא. יש על זה המדרש גם מביא, שכשאדם הראשון חטא, אנחנו נלך אחורה עוד קצת, זה, האמת הכל קשור לחטא אדם הראשון, שאנחנו מחפרים עליו. ולכן גם עומר, מה הקשר בין עומר לפסח? למה עומר בא מיד מחורת היום הראשון של פסח? ותאי יש פה סיבה. מדרש אומר, כיוון שבפסח יצאנו ממצרים, ואנחנו מתחילים להיטהר ולהכין את עצמנו לקראת יום מתן תורה, כמו שאמר, תעבדו את האלוהים, תעבדו נון 50 יום את האלוהים עד ההר הזה, אז אנחנו מתקרבים לחג השבועות, צריך לספור 50 יום. ומה העניין של ברית קודש כאן? אלא זה הסוד, שכיוון שחטאו, אם חוטאים בברית מפסידים את ארץ ישראל. היציאה ממצרים הייתה על מנת מה, איפה? לבוא לארץ ישראל. וככה אמרנו בהגדה של פסח. מה אמרנו בסוף? אילו הוציאנו מצרים לא עשבה עם שפטים. בסוף, אילו קרבנו לפני הר סיני נתנו את התורה, נתנו את התורה, ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו. כלומר, כל הסיבה שקיבלנו את התורה, וכל הסיבה שעברנו במדבר 40 שנה, והגענו לארץ ישראל, זה היה כדי להיכנס לארץ ישראל שהיא נחלת הקדוש ברוך הוא. מה יש בארץ ישראל? מה מיוחד? שכל הארצות שבעולם נתן אותם לאומות העולם, שנאמר ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים ירשו. ואילו זה בארץ זה בישראל, אבל בגויים הנאמר נאמר כחלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. ואילו הגויים הם 70 אומות שנתן להם 70 ארצות, חלק אותם ב-70 ארצות, כל אומה נתן לה ארץ משנה. אז הם לקחו את הארצות שלהם, והקדוש ברוך הוא בחר לו, בחר אדוני עמו יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? גורל. כמו שגורל, אז מודדים בחבל, עד פה זה שלך, מפה זה שלי, ואני גרלתי את זה, אני גרלתי את זה. הקדוש ברוך הוא כביכול שחילק את כל האדמות בעולם בכדור הארץ לכל 70 אומות, אמר להם, עכשיו אני רוצה גם יעלה בגורלי אומה אחת וארץ אחת. אומה שלי זה עם ישראל, לקח אותנו לחלקו, לכן שמו נקרא עלינו, אומרים שמך נקרא עלינו. והארצות, ארץ ישראל היא שייכת לקדוש ברוך הוא. וזה שאמר ראשי בתחילת ספר בראשית, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. למה התחיל בראשית ברא אלוקים? לומר לך, ויתן להם, הוא אמר להם מאומים מרשו, הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הכל שייך לו, והוא נתן למי שרצה נתן, ברצותו נתנה להם את ארץ כנען, ברצותו נקחה מהם ונתנה לנו. מה יהיה אצל הכנענים? כנענים, אנחנו קוראים את זה בפרשה של יום כיפור, שוב חזרנו לאותה פרשה, פרשת החרמות. מה היה שם? כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שמה, לא תעשו חוקותיהם לא תלכו. ואז אחר כך מתחיל להזכיר ולהגיד איזה עריות 18 נשים שאסורות על האדם. מה העניין? מה ארץ מצרים ומה ארץ כנען? אז הגמרא אומרת, ארץ מצרים היו מתעסקים בכשפים. כל העסק של המצרים היה הצטגנינות, היו מאמינים בעבודה זרה, בכוכבים, במזלות, מקריבים להם קורבנות, מקריבים להם וכו'. לכן, בלוהם עשה השם שפטים, היקה את התלה. הלך התלה, אחרי זה באו הערב רב, לקחו את השור, עגל. וימירו את כבודם, ותבנית שור אוכל עשב. למה? אמרו, התלה שהוא ראש המזלות כאילו נפל, עשה במקומו, יש לנו את השור. אז זה העגל. אז היו עובדים עבודה זרה. והתורה באה להזהיר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, עבודות זרות וכל מיני אמונות תפלות והצטגנינות וכשפים וחרטומים, כל זה היה מצרים. ארץ כנען היה עניין אחר, גילוי עריות. היו חוטאים מעריות, לכן התורה אומרת, לא תקיא אתכם הארץ כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם, וארץ ישראל לא יכולה לסבול את החטאים האלה. החטאים האלה הכי קשים, זה גורם חס ושלום שנעקרים מארץ ישראל. איפה ראינו? זה המדרש אומר, שאדם הראשון חטאה, הרי אנחנו מחפרים כעת את חטא האדם הראשון. מה בפסח שלא אוכלים, לא אוכלים חמץ, זהירה אותנו התורה לא לאכול חמץ ולאכול מצות. גם מדאורייתא זה בלילה הראשונה. הגאון מבין לסובר שיש מצווה כל לילה ולילה מהלילות הללו של חול המועד לאכול כזית מצה. וגם ביום, כזית נחם ביום, כמו שבמשנה מובא בסוכות, בסוכה. 14 סעודות, אחת בלילה ואחת ביום. וכך הוא היה ידוע, אז ככה היה נוהג. ככה בחיים מבלוזין כותב בשמו גם כן במעשה רב, ויש עוד כמה פוסקים גם כן שככה היו אומרים, המדקדקים ככה היו עושים. הנזהרים שלאכול כל לילה כזית מצה, אפילו שלפעמים זה קצת קשה, דוחק את עצמו לאכול כזית, וכזית אחת ביום, באיזה שעה מהיום שהוא רוצה. שיהיה כזית ביום, כזית בלילה. מה העניין? חפר על חטא אדם הראשון. עכשיו חטא אדם הראשון כשחטא, אנחנו אין לנו מושגים מה החטא שלו, אבל המדרש מגלה לנו שכשהוא חטא הוא גרם, לא שהוא עשה בפועל. הוא גרם עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה שהוא שמע לנחש שפיתה את חווה. אז הוא ישמע לחווה אשתו, כי שמעת לכל אשתך בדברי הנחש, ולא שמע לכל השם. זה יקרה עבודה זרה, עבודה אחרת חוץ מעבודת השם. כי הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן, וניחר בגן עדן לעובדה ולשומרה. אז עכשיו הוא אכן מעץ הדעת, זה עבודה זרה. דבר שני, גרם גילוי עריות. מה זה גילוי עריות? הגמרא אומרת שלפני כן לא היה החטא הזה, ולא היה בושה בדבר הזה בכלל, לא היה יצר הרע בעניין זה בכלל. מאז שאכל מעץ הדעת, וזה נקרא גם בלשון אכילה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, גרם שיהיה גילוי עריות בעולם. אחר כך שפיכות דמים, לפני כן לא הייתה רציחה. לא, אין מוות בעולם בכלל. היה צריך לחיות לעולם. שאכל מעץ הדעת, נגזר עליו למות. אומנם כתבו יריך פה איתו, עד שהגיע ל-930 שנה. היה צריך לחיות 1,070 נתן לדוד, נשאר לו מזה 930. אז איך שיהיה, אדם הראשון גרם מוות בעולם, ולכן, מדרש אחר אומר, יצא קין שהוא כולו שופך דמים. מאיפה יצא רוצח? אלא זה יצא מהנחש. שהנחש הטיל זוהמה בחווה, כשהיא אכלה מעץ הדעת, הטיל בה זוהמה, כל הזוהמה של הנחש באה בקין. ועליו המדרש הביא את הפסוק, כי משורש נחש יצא צפע. שורש הנחש שפיתה את חווה, יצא צפע, זה קין שיצא רוצח, שופך דמים. והוא הרג את הבל. אז נמצא שלוש עבירות יש כאן, צריך לכפר עליהן. אומר המדרש, שלוש עבירות אלו, שלושת האבות, כל אחד חיפר על משהו אחד. הם באו לתקן חטא אדם הראשון. אברהם אבינו הראשון הושלך לכבשן האש. בצער גדול היה, הוא לא ידע אם הקדוש ברוך הוא יציל אותו או לא יציל אותו. הוא הלך ממסירות נפש, זה אחד מ10 ניסיונות. הלך ממסירות נפש, נמרוד לקח אותו, וקשר אותו, כמו שמובן בילקוט, זרק אותו 3 קילומטר מרחק, כי החום כבד היה של הכבשן כל כך נורא, עד שהיה צריך לשלוח אותו עם איזה מכונה של קפיצים, היה איזה קפיץ ארוך, שיעיפו אותו חוץ מכבודו את אברהם אבינו, מהמקום שהוא היה, הם היו עומדים איתו, שתיכו אותו לכבשן האש. בסוף הם נשרפו והוא לא נשרף. אז הוא חיפר על עבודה זרה. לכן אברהם אבינו היה כל הזמן מנתץ אלילים. הוא בא בבית שם עובד עבודה זרה. זה אביו, תרח. עובד אלילים. תחילה עובדי עבודה זרה, יהיו אבותינו. חיפר על עבודה זרה. במה? שנפל לתוך כבשן האש. לכן עבודה זרה, אומרת הגמרא, כתותי מכתת שיעורי. כלומר, עבודה זרה צריך לשרוף אותה באש. כמו החמץ, עבודה זרה, היינו אח. אחר כך בא יצחק, תיקן חטא שפיכות דמים. רצח. לכן יצחק אבינו שהיה מידת הגבורה. משום מידת הגבורה צריך להיות תקיף. וחלילה וחס צריך להיות בעל מחלוקת וגיבור גדול. וחלילה אוהב דם. ויצחק אבינו צדיק שבצדיקים. עולת תמימה. ולא רק זה, פשט את צווארו לעקד על גבי המזבח. פשיטת הצוואר הזאת, אז כאן, נכון שזה ניסיון של אברהם אבינו, אבל כאן זה נזקף התיקון בחטא עץ הדעת, שנזקף לזכותו של יצחק אבינו, שהוא תיקן את האדם הראשון, בזה שפשט את צווארו ונעקד על גבי המזבח. נשאר עוון גילוי עריות. גילוי עריות, זה לקח אותו על עצמו יעקב אבינו. אומר המדרשים שבגלי עריות, לא עליכם, אין לו מנוחה. שנאמר, נודד הוא ללחם, ואיה. הגמרא גם אומרת שגם הארץ לא קולטת אותו, גם פרנסה אין לו. שנאמר, כי בעד אישה כך וכך, עד כיכר לחם. בסוף מגיע לפת לחם. אז הוא סובל עוני, וסובל אחד הדברים הכי מרכזיים שלו, זה נדודים. אין לו מקום עבודה קבוע, אין לו בית קבוע, אין לו חיים קבועים, אין לו סדר בחיים. נודד כל הזמן, הוא מקפץ מאחה לאתה ומאתם לאחה. וזה יעקב אבינו עליו השלום בא לחפר, ולכן יעקב אבינו תראה במדרש פרשת ויצא, שהוא בא לציין מה עשה על יעקב אבינו, גלות. אבל למה היה צריך לגלות? מה עשה? יעקב השתם שבע אוהלים, אלא הוא בא לכפר על אדם הראשון, שחטא מעץ הדעת, ולקח על עצמו על כתפיו את החטא של גילוי עריות, ולכן הניסיון שלו הקשה היה עם, גם כן עם דעה ורחל. הוא עובד שבע שנים ברחל בתך הקטנה, והעובד זה לא במקום אחד. הוא רואה את הצון, הולך דרך שלושת ימים, מכאן ומשם. מדרש מביא שהוא הגיע עד סוריה. למה קוראים לה עיר חלב, אחלב, כך קורא לה רמב״ם. על שם ששם יעקב אבינו היה לוקח את הכבשים והצון והעיזים שלו למקום דשן ושמן. והיה מחפש שדות במרחקים עצומים. הוא הגיע 1,000 קילומטר, הוא היה בבבל, איפה הוא היה? בעיראק של היום. הגיע עד סוריה. ושם יש אדמת שינה, והיה יוצא החלב של העיזים של יעקב אבינו משובח מכל המדינות, היו באים לקנות את החלב הזה שהיה שמן ודשן, כי היה השם שלהם יצא למרחוק, לכן קראו לעיר שהיא בדרום סוריה חלב. היא 40 קילומטר מדמשק, נמצאת קצת סמוכה לארץ ישראל מאשר לזה. אז זה, ולכן היא חלק נקראת, יש בה איזה קדושה מסוימת לגבי מעשרות שדוד המלך כבש אותה. זו ארם צובה. בבל נקראת ארם נהריים. זה עבר, עבר הירדן, זה עבר הנהר, זה ארם נהריים. למה נהריים? פירת וחידקל, שתי נהרות. זה הארץ של אברהם אבינו, אמותינו, באו משם. אבל חלב שזה סוריה, בעיקר סוריה, זאת ארם צובה. אז היא, שם היה יעקב אבינו, אז היה נודד, הוא הלך למרחקים. למה? לכפר על אדם הראשון את חטא גילוי עריות. עכשיו לכפר, אומר רבי אברהם אזולאי, זה לא רק לכפר, זה גם לתת לנו כוח להתגבר על היצר הזה. כלומר אברהם אבינו במסירות נפש שלו בכבשן האש, תן לנו כוח לעמוד מול עבודה זרה, לעמוד מול אמונות תפלות, לעמוד מול חס ושלום מחשבות של כפירה, לעמוד מול הרהורים רעים וכו'. יצחק אבינו תן לנו כוח בזה שפשט צווארו על גבי המזבח, תן לנו כוח לעמוד מול יצר הרע של שפיכות דמים, שזה כולל מחלוקת וקצתה ומריבה והלבנת פנים, כל הדברים שנאמר עליהם כאילו שופך דמים. וגם גזל זה נקרא שופך דמים. גם מי שלא נותן שכר שכיר זה שפיכות דמים, כי אליו הוא נושא את נפשו. וכן הלאה. נשאר השלישי, בא יעקב אבינו עליו השלום, חיפר על האבון של גילוי עריות ונותן לנו כוח להתמודד עם החטא הזה שיש לו כמה וכמה אופנים, כל מיני צורות וכל מיני בחינות. אז אלה היו השלושה הצדיקים האלה, חיפרו על זה. אז נחזור לענייננו. יוצא יעקב אבינו למעשה בסוף מי ישב? הישב יעקב בארץ מצרים, בארץ כנען. הוא היחיד, לפני כן אברהם אבינו מסכן היה צריך לנדוד לרדת למצרים, ירד לפלישתים, גם יצחק אבינו, כל מה שעבר. סוף יעקב אבינו בא לשב, בקש לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. זה בגלל חטא עץ הדעת של גילוי עריות, לכן בא יוסף להתנסות שהוא מעשה אותו, אותה נשמה. המדרש מביא בירקות שמעוני. אולי זה 40 עניינים שקרה ביעקב, קרה ביוסף. אותו דבר. זה אחיו שנאוהו, זה אחיו שנאוהו. זה נפטר והביאו אותו אחר כך ממצרים, זה נפטר ממצרים, זה נפטר ממצרים. זה העלו את עצמותיו, זה העלו אותו ממצרים. כל מה שהיה עם יעקב אבינו, היה עם יוסף הצדיק. זה פירוש הפסוק, אלה תולדות יעקב, יוסף, הם אותה בחינה, אותה נשמה. השניהם באו לתקן את אותו העניין. נמצא, אנחנו חוזרים לענייננו. שעכשיו עם מצוות ספירת העומר, כל ספירת העומר זה לכפר על העוון הזה. עכשיו מובן גם, לפי זה, הרי מצוות ספירת העומר היא לאנשים ולא לנשים. נשים לא חייבות שואת העומר, לכן הן לא מברכות, גם אם רוצות לספור, לספור יכולות, אבל בלי ברכה. כי המצווה הזו מיוחדת לאנשים. אותו דבר גם מה שיש לנו את ליל שבועות, אחר כך את הלימוד תורה שלומדים בליל שבועות, וככה מגיעים דברי הזוהר, בלי נדר לכמן, אולי אם יספיק הזמן, נדבר עליו, נזכיר אותו, אומר רבי שמעון בר יוחאי שצריך להיזהר מאוד מאוד לספור, את כל הלילות באופן שלם, בלא לדלג, אפילו הלילה אחת. לפחות גם אם חטא ונכשל ובלילה לא ספר ולא ברך, לפחות יש תקן ביום שיספור בלי ברכה. לכן החזן צריך, ככה מנהג הספרדים, לפני אשרי יושבי ביתך, כל בוקר בשחרית, אומר את מספר היום לעומר. כדי שאלה שאולי אתמול לא ספרו, אלה שהתפללו ערבית פלג המנחה ולא ושכחו אחר כך לספור עומר, או באיזה אופן מי יודע איזה תרדה הייתה, אז לפחות לספור ביום שלא יאבד יום אחד. רבי שמעון בר יוחאי מקפיד עליו מאוד מאוד, אומר צריך להגיע שלם ליום הזה כשהוא ספר את כולם באופן מלא ולא דילג אפילו יום אחד בכלל, כי אם הגיע ליום הזה שלם זה מראה שהוא אדם שלם, ידע שהוא שלם עם הקדוש ברוך הוא, ולכן שבע שבתות תמימות תהיינה. הוא אומר חס ושלום אם שכח, הנה זה בפרשת אמור, הוא אומר את זה, לא יקרה טהור ולא בכללד טהור הוא, כמו שיש שבעה שבועות ולמה הם שבעה, ושבע מיני תומעות, שעל כל תומעה כזאת צריך לשבת שבעה ימים. יש תומעה שאדם רק דגע במשנגע מת, אז הוא תמה רק יום אחד בערב הוא נתהר, או תבול יום, זה בערב איך שתשקע חמה, תובל ואחר כך הוא נהיה טהור. אבל מי שנגע במת עצמו, תומעת מת, זה שבעת ימים, כמו שכתוב פרשת חוקת, זה פרשת פרש, קראנו. אז זה תומעת מת, הרי תומעת נידה, תומעת זווה, תומעת יולדת, הרי תומעת צרעת, וצרעת בגדים, וצרעת הכלים, סליחה, צרעת בתים. אז אם כן, יש אלה שבע מיני תומעות, שכל תומעה צריך לספור שבעה ימים. ואחרי זה נהיה טהור האדם, לא משנה איש, אישה, אבל זה שבעה מיני תומעות. אלה השבעה מיני תומעות עכשיו בספירת העומר, אנחנו עוברים אותם שבעה שבועות, כל אחד ואחד מטהר את עצמו שבעה שבועות, עד שמגיע בערב שבועות, טהור. ואז הולך לטבול, בלילה יושב ער, כל הלילה, אומר רבי שמעון בר יוחאי שם בפרשת אמור, אז הוא נקרא טהור, אבל אם לא ספר, לא נקרא טהור, ולא בכללה לטהור הוא, חס ושלום. ואז יש לו בעיה גדולה אחרי זה, ולא כדאי שיהיה לו חלק, הוא אומר באורייתא, אין לו אפילו חלק בתורה. והוא מונה אותם את השבעת בידי תומות, תומת נידה, תומת זב, תומת יולדת, תומת מת, תומת נגע של הגוף, נגע של בגדים, ונגע של בתים, נגעי בתים. הרי הם שבעת תומות, שבעה שבועות, זה כנגד זה 49 יום בדיוק. לכן צריך להיזהר, זהירות גדולה מאוד, אדם ישים לעצמו סימן, כמו שיש כאלה עושים להם בשעון או בסלקום הזה, סלקום. שם שם איזה תזכורת. עושים לו איזה תזכורת שיזכיר אותו ספירת העומר, כמה ספירת העומר היום, שידע, שלא יתאה ושלא ידלג עליה. אז אם כן נמצא שזה קשור, הן קשור גם לשמירת הברית ולתיקון החטא הזה, ולכן זה אמרתי יותר באנשים ולא באנשים, ולכן גם לגבי לימוד תורה של אל שבועות, כך כתבו חכמי הקבלה גם, שכל העניין, גם לפי הפשט זה כך, כל העניין זה לאנשים, אנשים פטורות מזה, כיוון שאנשים לא חייבות ללימוד תורה. מה נפקה מינה שתהיו עירות כל הלילה בשבועות? אין דבר כזה, שמה יהיו עירות? אז יהיו הולכו לישון, כי זה לילה של יום טוב, אסור לענות את הנפש. שנו לפחות חלק מהלילה. אבל האנשים שחייבים בלימוד תורה צריכים להיות ערים. עכשיו גילנו עוד סיבה, שבגלל שזה בא לחפר על חטא שמירת הברית, ואחרי זה אנחנו צריכים לשבת להיות ערים כל הלילה, זה כמו תיקון קראת. עכשיו מוברן גם למה רב חידה תיקן, אפילו שזה יום טוב, לומר ועלות השחר שנגזר על אחד מבינינו, מבני בתינו, ממיתנו, מבני בתינו, חס ושלום להיקראת, יקראת רשעים חס ושלום, יצר שנגדד נושנה הלילה מעינינו, בעד שלא יתקרת נפשנו. אז מחפר, הלימוד הזה ממש מחפר. אז זה קשור עם הספירה של כל השבעה לילות. השבעה לילות, ה-49 לילות הקודמות, ספרנו, עכשיו באנו בלילה הזאת, ויושבים ערים, זה קשור לגבר, לא קשור לאישה. זה מובן. וזה קשור לארץ ישראל, כיוון שארץ ישראל לא יכולה לסבול מי שחוטא בפגם הברית, לכן מי שחוטא בזה מקיאה אותו משם ולא תסבול אותו. עכשיו מובן המדרש שלכן זכה אברהם אבינו, אמר תיזהר ואתה את בריתי תשמור, זו מצוות ספירת העומר. הספירת העומר בגלל שאנחנו סופרים בפה, התורה אמרה ספרתם לכם ממחרת השבת. זאת אומרת המדרש, מאיזה זכות זכו ישראל לירש את הארץ? למה? כי כתוב לפני זה, כי תבואו אל הארץ, אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן. אך אומר, ושברתם לכם חורת השבת. אז הנה, זה קשור לארץ ישראל, שמצוות ספירת העומר קשורה, אמנם גם אלה שיושבים בחוץ לארץ, סופרים. ואגב, יש מדרש מעניין מאוד, הרי פסוק אחד אומר, שבעה שבועות תספור לך, מהל חרמש בקמה. פסוק אחר אומר, תספרו 50 יום. זה כבר תרצה, שצריך לספור מצווה למיני יומם, מצווה למיני שבועי, שספרנו 49 יום, שזה מעשה שבעה שבועות, אז בזה השלמנו את עשינו את התיקון כמו שצריך. בסדר. וה-50 יום זה ממנה נכנס. אבל יש מדרש אחר, מצאתי מדרש מעניין מאוד, ומתן אי שיצבי אותו, בספרו אהבת יונתן, שהמדרש אומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, שבעה שבועות תספור לך. בזמן שאין עושים רצונו של מקום, תספרו 50 יום. מה פירוש? מתי ראינו שסופרים 50 יום? עוד פעם לא שמענו שיש מצווה לספור 50 יום. אלא הוא מבאר כך. שידוע תושבי ארץ ישראל, תושבי חוץ לארץ. תושבי ארץ ישראל עושים יום אחד, יום טוב. תושבי חוץ לארץ צריכים לעשות יומיים. למה הם צריכים לעשות יומיים? פשט בשביל ספק. אנחנו לא יודעים אם היום זה החג או היום השני שהם יבואו העדים. אבל מה ספק? והיום זה ספק? מה כל הרעיון פה? רבי אברהם אז אולי כותב בשם הרמק על המשלום. שיש הבדל גדול בין שבת לבין חג. שבת יש לה קדושה מצד עצמה. למה? הקדוש ברוך הוא מקדש השבת. כל שישה ימים בשבוע, עוברים השישה ימים, מגיעה השבת, היא יורדת ונכנסת, ואנחנו זוכים אליה. מקבלים את השבת וזוכים אליה. לכן אנחנו חותמים בברכה, בתפילה, ברוך אתה השם, מקדש, אתה מקדש את השבת. איפה? ששת ימים עשה השם ששורם את הארץ, ויום השביעי שבת היא נפש. אבל חג לא, הקדוש ברוך הוא לא מקדש את החג. אנחנו מקדשים את החג. וזה אנחנו, הבדין שקובעים מתי יהיה ראש חודש. הרי מי קובע ראש חודש? בדין. היום יש לנו את הלוח הזה שתיקן אותו שמואל ורבדה, או נכתו של רבי יהודה הנשיא גם, רבי יהודה נשיאה. אז אלה, זה הלוח הזה, נקבע לדורי דורות, כדי שלא יהיה בלבול, עשו מחזור 19 שנה, 19 שנה, כל 19 שנה, 7 שנים מעוברות, 12 שנים פשוטות, והסדר קבוע מעת לעת, מיום ליום, משעה לשעה בדיוק, סדר שלא משתנה לעולם, עד בו משיח תתקנו, ואז נחזור לקדש על פי הראייה. אז אם כן, מי קבע את זה? בדין. שנאמר, אלה מועדי השם, אז תקראו אותם במועדם, כתוב אתם, לא אותם בבב, אותם, אתם כתיב. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו אנוסים. אם בדין קבעו שזה הראש חודש, זה נהיה ראש חודש. אז ישראל, הם קובעים את החג, מתי החג. היום מקדש ישראל והזמנים. לא אמר מקדש הזמנים, אלא הוא קידש את ישראל, ולתן לנו כוח עוצמה שנמנה בית דין, והבית דין יקבעו מתי זה הזמן, מתי זה ראש חודש, ומתי זה במילא, אם יש ראש חודש, אנחנו יודעים גם מתי, כמה בחודש יוצא החג. אז אם כן, החגים זה מצידנו. נמצא חג, אתה צריך לקדש אותו. זה הסיבה אומר גם רבי אברהם אזולאי, שיש בעיה מי שלא נותן צדקה לפני החג, יש לו בעיה גדולה. לפני שבת גם יש לו בעיה, אבל לא חמורה כמו בחג. למה? בשבת, הוא אומר, אנחנו אוכלים משולחן המלך. אנחנו, סעודות שעושים בשבת, זה סעודה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, דאי סעודתה, דחקת תפוחין קדישין. דאי סעודתה, דעתיקה קדישה. דאי סעודתה, דמלכה קדישה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עורך לנו את השולחן, ואנחנו אוכלים מהשולחן שלו. אבל בחג זה לא כך, לא, זה לא דרך שעודתה למלכה קדישה. אנחנו מכינים בחג. אנחנו צריכים לקדש את המועד. אנחנו צריכים לכבד את המועד. לכבד אותם. אתה מכבד את המועד? ומה עם העניים? ומה עם המסכנים? אתה לא צריך לכבד אותם? בוודאי שצריך לכבד אותם. אז תיתן להם, ואחר כך תיקח את החלק שלך. ואם לא תן לעניים, מצב לא טוב. אני צריך להיזהר במועד, לתת חלק של העניים. אמנם בסוכות יש לנו חלק של ראש פיזין, בפסח יש לנו כמחד הפסחה שלפני פסח נותנים, של לא רק כמח, אלא הוא הדין, כל שאר ההוצאות של החג, אתה צריך לתת. אז עכשיו יוצא שאת החג אנחנו מקדשים, ואנחנו מקדשים, אנחנו צריכים להיות במדרגה שיכולים לקדש את החג. אומר הרמ"ק, מי שיושב בארץ ישראל, יש לו נשמה גבוהה יותר. שיושב בחוץ לארץ, יש לו נשמה פחותה, מדרגה פחותה. ממילא זה שיושב בארץ ישראל, יכול ביממה אחת 24 שעות לקדש את החג. לכן, למשל, אתמול היה יום ראשון של פסח, יום טוב. היה לנו יום טוב אחד, זהו. אבל בחוץ לארץ זה לא ככה. אבל גם היום עשו יום טוב. יומיים. למה? אין לו כוח בנשמה שלו, אין לו עוצמה, שהוא תושב חול. הוא נקרא, וגם אם הוא יבוא לכאן לביקור רק, אבל עדיין הוא תושב חוץ לארץ. שהוא נשמה מדרגה פחותה. ואז ממילא הוא צריך שני ימים. אגב, הוא מבין למבאר לפי זה, ביור נפלא מאוד. מדרש שאומר, מהעולם, וזה גם מובא בזוהר, אותו מדרש. מהעולם לא זזה שכינה מארץ ישראל, ואפילו בשבתות דחול. מה פירוש? פירוש המדרש הזה. כולם מפרשים תמהים שקוראים אותו. מעולם לא זזה שכינה מישראל, ואפילו בשבתות של חול. מה יש שבתות של חול? אז המפרשים ניסו לפרש כל מיני פירושים. בא גאון מבינה, אומר, רגע, יש פה טעות סופר. היה גרשיים שם, חול, היה כתוב חול. והמעתיקים השמיטו את זה, ונהיה שבתות חול, שבתות חוץ לארץ. מה זה שבתות של חוץ לארץ? ימים טובים של חוץ לארץ. היום טוב השני של חוץ לארץ הוא פחות ערך. הרי יום טוב שני, לגבי יום טוב ראשון, כחול שברו רבנן. יש מעשה ידוע עם רבי יום טוב הלר, בעל תוספות יום טוב. גאון אדיר היה. הוא תלמידו של המהר"ל מפראג. חי לפני 400 שנה. היה בפראג. היה גאון חריף מאוד. רואים את זה מהחיבור שלו על המשניות. היה בקיא בכל הש"ס והתלמוד והפוסקים, ישר והפוך. שהוא מפרש את המשניות לאיזה חריפות. אז הוא היה איש חריף מאוד. היה חריף מאוד. פעם אחת אשתו אמרה לו, מה זה, איך אתם הגברים מברכים כל בוקר ברוך אתה השם בן העולם שלא עשה לי אישה. אני היום הייתי בבית הכנסת בעזרת נשים, הייתי איזה עגלון אחד שלא יודע לקרוא. שעמד לידו אחד, היה אומר לו לברך מילה אחרי מילה, והוא עמד לברך שלא עשה לי אישה. זה העגלון הזה יגיד עליי שלא עשה לי אישה? אני, אתה מכיר אותי, אני אשתך, אני יודעת שולחן ערוך, יודעת הלכות, יודעת משניות, יודעת הכל. כל התורה, באים שואלים אותך שאלות, נשים, אז אני מעבירה לך את השאלות, ואני חוזרת עליהם, משיבה להם, ואני בקיאה בכל הלכות, כל השולחן ערוך, יודעת כל דבר ואיזה סימן נמצא, יותר אפילו מרבנים לפעמים. אז זה העגלון הזה יגיד עליי? אמר לה, העגלון הזה אומר על אשתו, ואני אומר עלייך. זאת אומרת, כל אחד לפי המדרגה שלו, זה לא, יש פרופורציות. היא הייתה אישה חריפה, הייתה גם מלווה כספים לאנשים, אלא גמח, מלווה כספים לאנשים, כדי שיזכרו לו, בוא להחזיר את הכסף, ופה לא הלך. תביא משכון. אז הייתה לוקחת מהם כלי כסף, כלי זהב, כל מיני תכשיטים, בעל הערך. הייתה לוקחת אותם, ופעם בשבוע, מוצאי שבת, מוציאה אותם, מנקה אותם, על כל כלי היה כתוב, זה של מי? ורשום, שמו של האדם, הכל מסודר, מונח בסל מיוחד. אותם, נקה אותם מהאבק, מהזוהמה שיש בהם, שלא זה, שיחזיר את הכלי כמו שהוא לבעליו, כשיבוא יחזיר את הכסף. אז הם היו ליצנים, תמיד יש ליצנים. גם על הרבנית היו מתלוצצים. מתלוצצים עליה שהיא כאילו, חס ושלום, לוקחת ריבית. אז הייתה מנקה את זה באבק, אמרו לה, זה אבק ריבית. אמר להם, לא, זה לא אבק ריבית, זה אבק לשון הרע. אני מנקה את האבק לשון הרע שלכם. אז הוא נפטר בעלה אחר כך. נפטר בעלה, והיא הייתה אישה מאוד חכמה. והייתה עדיין בכוחה, אישה עם עוצמה, עם כוח, עם אדיר. היה שם איזה אחד מנשיאי הקהילה, איש הגון, והוא היה תמיד חכם. אבל לא, לא מקצוע רב, סוחר. שלח. אליה שהוא רוצה לשאת אותה לאישה, הוא התאלמן והתאלמנה, מתאים. ושיבה לו, למה אתה רוצה אותי? מה, למה אני דווקא לקחת? אמר, אני, בעליך הראשון קראו לו יום טוב, אני קוראים לי יום טוב. אמרה לו, יום טוב שני לגבי יום טוב ראשון, כחל סביו רבנן. אתה לא דומה לבעלי הראשון, אני לא ארד מדרגה. לא. אז הייתה בעלת אמרות נפלאות. אז יוצא שביום טוב שני יש לו קצת פחות. זה אומר, העולם לא זזה שכינה מישראל, ואפילו שבתות דחול, שבתות של חוץ לארץ. זה נקרא שבתות נחול. בפירוש שלי גם זה על שבת עצמו. מה פירוש מה שבת עצמו, מה יש בחוץ לארץ? אומר הגאון שהשעות שם שונות מארץ ישראל. עכשיו כאן נכנסת שבת, נגיד באיזה שעה מסוימת, נגיד בסמוך לשקיעה, נגיד של היום בסביבות 7, נגיד. ויוצאת, נגיד בסביבות 8:15, יוצאת השבת. אבל בחוץ לארץ יש מדינות, נכון, זה 7 שלנו, אבל 7 שלנו זה אצלם 5, ויש מדינות ש7 שלנו זה 2 בצהריים. אז נכנסת שבת, הם אצלם עדיין חול. אז זה יקרה שבתות דחול, והם עושים שבת לא בזמנים של ארץ ישראל, בזמנים שונים מארץ ישראל. תאמר מה בכך, הרי כל מקום הולך לפי מקומו, אבל יש פה עניין. מה העניין? שבשמיים הקדוש ברוך הוא עושה גם שבת. הקדוש ברוך הוא גם כן עושה חצות, ועושה נץ, ועושה את כל הזמנים. בשמיים לפי מה הולכים? לפי ארץ ישראל. פה, בזה שער השמיים, פסוק מפורש. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. אז בחוץ לארץ זה, הם עושים כאילו זה שבת. אז זה שבת דחול. זה הפירוש שהגאון מבין גם כן על זה. שבתות דחול. אז נמצא לפי זה, זו המעלה של, של יום טוב, וזה בא יום טוב. עכשיו נחזור, מה זה תספרו 50 יום? אומר רבי נתן אייבשיץ באהבת יונתן, הוא אומר ככה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, סופרים 7 שבועות תספר לך, אנחנו פה בארץ ישראל, סופרים 7 שבועות, מיד נכנס חג השבועות יום אחד, זהו, יום אחד שבועות, זה יום ה-50, לא סופרים אותו. אנחנו סופרים רק 7 שבועות. אבל בחוץ לארץ, שבועות הסתיים יומיים. למשל, עכשיו השבוע הזה הסתיים בעיה. תדעו, מי שנוסע לחוץ לארץ שבוע הבא, יש לו בעיה. למה? עכשיו למשל, שישי הזה, זה יום טוב. שביעי של פסח, הוא שביעי של פסח, יום שישי. מחורתו בשבת, אנחנו קוראים פרשת שמיני. בחוץ לארץ הם לא קוראים פרשת שמיני. כי אצלם זה יום טוב. אז נדחה הפרשה לשבת שאחריה. עכשיו מי שיוצא מפה, קרא פה שמיני והולך לשם, קורא עוד פעם פרשת שמיני. ואנחנו פה מתחילים עם תזריע. והוא יחזור לפה, מפסיד פרשת תזריע. תזריע טהרות, הן מחוברות, כי השנה לא הייתה... אז הוא חוזר לפה, יוצא שהוא מפסיד פרשה. זה קורה גם כאשר שבועות יצא שישי. אני יוצא שבועות שישי, שנה למשל יצא שבועות ביום ראשון. מחורת השבת. אז יוצא שבועות ביום שישי, גם כן, שם בחוץ לארץ, אז יש להם שני ימים שהם קוראים בהם כל הבכור, בראשון קוראים זה, כל הבכור שיוודד, ולא קוראים פרשת שבוע. אז זה נדחה לשבת הבאה. וכך זה ממשיך עד שמגיע חוקת, אז חוקת בלק מחוברות, זה בחוץ לארץ. פה, אחת חוקת, אחת בלק. היה מעשה רבי יהודה פתאי עליו השלום, שעלה לארץ, היה השנה כזאת, שבחוץ לארץ היה להם יומיים שבועות, אז לא, אז כאן היו קוראים, קראו בעלותך, הם לא קראו בעלותך, שכאן קראו שלח לך, הם קראו בעלותך, וכן אחרי זה, שקראו פה קורח, הם קראו שלח לך. והוא ביום באותו שבוע, שפרשת קורח בארץ, הוא עלה לארץ ישראל, שהגיע לפה, אז הוא רוצה לקרוא פרשת קורח, הם קראו שלח לך, הוא מחכה לפרשת קורח, ואת הכנסת קוראים פרשת חוקת, אז אין פרשת קורח. אמר בעלותי מבבל לארץ ישראל, נבלע קורח בדרך. אז האמת, מה צריך לעשות במקרה כזה? מובן שאם הוא יכול לארגן לו מניין של 10, והכהן יעלה את כל פרשת קורח, יקרא אותה אוטוסטרדה, בלי הפסקה. עם כהן של חוקת, ויפסיק שם. אז יצא את החובה שישמע קריאת התורה בציבור, וזה אחרת הוא מפסיד קריאת התורה. אז עכשיו זה רק לצורך העניין לדעת שיש בעיה כעת עם השבת הזאת, יהיה בעיה לתושבי חוץ לארץ לגבי כל הסיפור הזה. גם אם הם נוסעים, אז הם שומעים פרשה כפולה מפה לשם, ונשארים שם, אז אין בעיה. שומעים את אותה פרשה פעמיים. אבל איזה באים משם לפה בשבוע הבא, זה אין בעיה שהם מפסידים פרשה בינתיים. כי יש פער של פרשה עד שהן מתחברות יחד. אז אם כן, בחוץ לארץ הם צריכים לעשות יומיים שבועות. אומרים, אם עושים יומיים שבועות, אז הם כאילו סופרים 50 יום. למה? שאמרנו 9-40 יום לעומר שהם 7 שבועות, גם הם אומרים באותו יום. למחרתו אנחנו עושים חג השבועות. גם הם עושים חג השבועות, אנחנו עושים עוד יום שבועות. למה? בספק. מה זה הספק? שמהיום שלנו שבועות זה אצלם עדיין עומר, זה חול. אז זה כאילו תספרו 50 יום. אז הם כן סופרים 50 יום, כאילו. אמנם הם לא סופרים בפועל, אבל הם סופרים 50. ורק ביום 51 הם גומרים את חג השבועות. אז עכשיו מובן, בזמן שישראל עושים מצון של מקום, זה 7 שבועות, תספר לך. בזמן ישראל שאין עושים מצון של מקום, לצערנו היום רוב עם ישראל נמצא בחוץ. אז עושים, תספרו 50 יום, עד שיגיע לשבועות, זה עוד יממה אחת, עד שהוא יכול להגיע לאותה מדרגה. עכשיו, מה העניין עם ארץ ישראל? אלא ארץ ישראל פה, זה ארץ ישראל העליונה, שאני גמרה מפורשת, על הפסוק, שאמר דוד המלך, התהלך לפני השם, בארצות החיים. מה זה? שואלת הגמרה, מה אפשר ללכת בשתי ארצות? קודם כל, הגמרה ביבמות אומרת ששאל את הקדוש ברוך הוא דוד. דוד, יש לאדם ללכת בשתי ארצות, אמר יהי רצון שאחר פטירתו יאמרו דבר שמועה מפיו ויהיו שפתותיו דובבות בקבר. אז הוא פה וגם שם, גם למעלה וגם פה. מה פירוש? למעלה הוא חי, כי הנשמה חיה שם בגן עדן, ופה מזכירים איזה פסוק בשמו, אז הוא חי גם פה, גם פה וגם שם, שתי ארצות. אבל הוא ביקש שיזכה לארץ ישראל העליונה. למה? כי יש מדרש מפחיד מאוד, מדרש אומר על הפסוק בתהילים, עד אבוא אל מקדש אל, אבינה לאחריתם, נשמענו באפרתה מצנוע בשדה לחם. מה הוא אמר לפני כן? אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, עד אבוא, מה נשבע דוד המלך, שהוא לא יחזור לבית שלו ולא ישן על מיטתו, אם אבוא באוהל ביתי, אם העלה על ארץ יצועי, עד אמצע מקום לאדוני משכנות לאביר יעקב. רוצה לבנות את בית המקדש. הנה שמענוע באפרתה, מצנוע בשדה לחם. ששוז, איך? מצנוע בשדה יער, כן. מצנוע בשדה יער. בקיצור, עבור המשכנות, מה היה? אומרת הגמרא, שאחרי שנפטר דוד המלך, לא הכניסו אותו לירושלים העליונה. זה מפחיד מאוד. דוד המלך נקרא חסיד, חסיד שבחסידים, כך קוראים בו רבותינו. שמרה נפשי כי חסיד אני, קם כל לילה בחצות, לא היה לילה שלא קם לפני חצות. לא חסיד אני, קום אחרי מזרח ומערב, קמים בשלוש שעות מהיום, אני חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. זה חסידות, מי יכול לעשות, לעמוד בזה כל החיים? זה מסירות נפש מפחידה. אז הוא עליו השלום, הולך דוד המלך, ונפטר, לא מכניסים אותו לירושלים העליונה, אומרים לו, אתה נשבעת, שתבנה בית המקדש, אז בית המקדש לא נבנה. הוא המתין. והמתין, אומר המדרש, עד יום ששלמה המלך השלים את מלאכת המקדש, לקח לו 7 שנים לבנות אותו. ואז, בא להביא את הארון, להכניס אותו, את הספר תורה לארון, דבקו דלתות ההיכל זו בזו. לא נפתחו. מכאן רואים שארון קודש עושים לו 2 דלתות, יש בזה סוד, תדעו. לא טוב אלה עושים שעושים דלת אחת לפעמים לארון קודש. צריך שיהיה 2 דלתות, דוגמת הדלתות בבית המקדש. שכך נאמר ביחזקאל. והפתחים 2 והדלתות 2. והמדרש שואל, למה אמר? אמר פני שצריך לעשות 2 דלתות. לכן נפקא מינה, גם אלה שמחפשים את הסגולה הידועה, שכשהאישה מגיעה לחודש ה-9 והוא רוצה שתלד בנקל, אז לוקח לה, כמו שכתב הרב חידה, לוקח לה בשבילה פתיחת ההיכל, והוא פותח את הדלתות, ועל ידי זה גם יפתחו דלתי ביתנה בשעת הלידה בקלות, ולא תצטרך חס ושלום לאיזה טיפולים או לאיזה עיכובים. אז יש 2 דלתות, כי הגמרא אומרת שלאישה יש 2 דלתות ושני צירים. אז זה דוגמת האחד, וזה גם סוד גדול, גם עניין של המשיח שהוא בא, חבלי משיח, וכל העניין הזה זה מם סתומה שלמרבה המשרה, יש בזה עריכות, לא קרה את המקום להעריך בזה, ושם נהיה פעמיים דלת ושני צירים, זה 2 יודים, יש יוד מפה ויוד מפה, והדלת הזו מסתובבת על היוד, והדלת הזו מסתובבת על היוד. ואז משיח בא, זה חבלי משיח שאנחנו רואים עכשיו כל מה שקורה מסביב. זה גם מה שחכמי ישראל חולים, זה גם אחד הדברים שמצערים אותנו שצריך להתפלל. ורש"י אומר, מה זה חבלי משיח? רש"י מביא בכתובות שניצור חבלי משיח אנגריה לתלמידי חכמים, שיש תלמידי חכמים חוסר שקט, חוסר שלווה, חוסר בריאות, חוסר שלום, יש גם לפעמים ויכוחים ומחלוקות חלילה, אבל גם זה שאתה רואה זה חבלי משיח. כי למה? הם המנהיגים שלנו, הם מלמדים אותנו תורה, הם מנחים אותנו את הדרך. כשהם לא בשלום, שהם לא בבריאות, אז אנחנו כולנו לא בבעיה. עכשיו, אז דוד המלך, נחזור, דוד המלך, דבקו דלתות ההיכל זו בזו. מה עשה שלמה המלך? עמד ואמר 24 רננות, ולא נענה. מה זה 24 רננות? 24 מזמורי תהילים, אמר דוד המלך. עד שהגיע דוד למזמור כ"ד, ודוד מזמור לשם הארץ ומלואה, ואמר שאו, מי הגיע? סליחה, שלמה המלך. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. ואמר זוכרה לדוד עבדך, נפתחו דלתות הארון, אומרת הגמרא, ובאותה שעה נהפכו. מחילה. נו. באותה שעה נהפכו פניהם של שונאיו של דוד כשולי קדרה. זאת אומרת, הם מפוחמות בפנים שלהם. ולמה? ממשיך המדרש ואומר שבאותה שעה בא דוד מעולם האמת וראו אותו כולם שהוא צוחק ומבדח. למה צחק? הכניסו אותו לירושלים, באותה שעה נכנס לירושלים. כך כתב גם הרמד"ל, הרבי מנחם דלוזנו, מקובל גדול, מביא אותו הרב חידה. אומר שבאותה שעה דוד המלך נכנס לירושלים העליונה. לא נתן לו להיכנס, לא יכל להיכנס עד הרגע שהוא בנה, ששלמה המלך בנו בציוויו של דוד בנה. ולמה, מה הקשר לדוד? אלא הגמרא אומרת, דוד המלך היה כל יום, היה בא לאכול, רוצה לאכול איזה משהו, והיה אוכל. שלמה המלך היה עושה סעודות גדולות, 1,000 עולות שעלו בבמה. היה מביא 1,000 אנשים אצלו על השולחן לאכול, לשתות. אבל דוד לא, למה? איפה כל האוצרות? היה חוסך את כל הכספים מהאוכל שלו כל יום, וקונה אבנים לבית המקדש. היה מכין את הבניין. לכן הוא שבנה את היסודות של בית המקדש. לכן אנחנו, יש לנו הבטחה שבית המקדש יחזור אל מקומו. הגמרא אומרת, על והשימותי את מקדשכם, אפילו בשעה שוממים הם בקדושתם. אז זה אנחנו, בכותל המערבי זה הוא ייסד אותו, לכן לא זז השכינה משם. ולכן לא נחרב לעולם. זו הסיבה, זה דוד המלך. אז אם כן יוצא שזה בית המקדש עכשיו נבנה בזכות דוד המלך, וזה מה שהיה עכשיו עם ספירת העומר שאנחנו רואים, תספרו 50 יום, שזה הסוד, אותו סוד, שזה ארץ ישראל העליונה. לכן אמר, תלך לפני השם בארצות החיים, שתי ארצות. ומי שנמצא פה בארץ זוכה שנשמתו מהלכת בארץ ישראל העליונה. לכן גם שהוא אמר שם, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרים. והגמרא אומרת שכל מי שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה בטהרה. כי גרשו לי היום מסתפח מנהלת השם למור לך עבוד אלוהים אחרים. האמת למה? אז מה בארץ זה שבגלל שכאן אנחנו מתפללים התפילה אולי ישירות לשכינה הקדושה, אבל בחוץ לארץ כשהוא מתפלל יש שר של אותה אומה שהוא ממונה על אותה ארץ, והוא מעלה את התפילה ונראה כאילו התפילה עוברת לידיו של השר, והוא לוקח חלק, לוקח מס, הוא גובה מזה מכס מהתפילה הזאת, וכן השפע שיורד אז הוא לוקח מהשפע הזה, אז אנחנו נותנים להם כוח. אז אחר אמר זה נקרא עובד עבודה זרה בטהרה כאילו, זה הטעם, כך גם המפרשים, כל הברבנל ועוד, ניסו לבאר מה הפשט של הגמרא, מה אומרת כאן הגמרא. לכן דוד המלך פחד מזה, למה? אמרו לדוד, מה עבוד עבודה זרה? מה דוד, אבשלום רודף אחריו, שלא יחילו לשם. אלא הכוונה תצא מהארץ, הוא רוצה לצאת לחוץ לארץ, ועל זה הוא בכה, הוא לא רצה לצאת, ללכת לירדן, כאילו, לארץ ישראל המערבית הולכת לירדן, ישראל המזרחית. אז הוא אמר, גרשו לי היום מסתפח ונהלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרים. נמצא שזה הקשר עם ספירת העומר. בגלל זה זכינו לארץ ישראל. זה אומר, וספרתם לכם ממחרת השבת, כי תבוא אל הארץ, ספרתם לכם. תלך לפני השם בארצות החיים. זה שתי ארץ, שהולך פה, אז הוא נמצא גם בארץ העליונה. זה ההבדל בין ספירת העומר לשבועות. זה אדם, זה בהמה. עכשיו, זה עדיין מדרגה שאנחנו צריכים במצב של טהרה. כל יום סופרים ספירה אחת, יום אחד, כדי לעלות ממדרגה אחת של טומאה למדרגה אחת של טהרה. עד שמשלימים את ה-49, נכנסים ליום שבועות, נעשים במדרגת אדם. ואז מדרגת אדם זה מגישים לחם של חיטה, תבואה חדשה, ולא שעורה, כי הקורבן העומר זה היה קורבן שעורים. עכשיו זה לא קורבן שעורים, אלא זה קורבן של חיטים. ולכן, הרב, נסיים בעוד מילה אחת מדברי רבנו חיים פלאצ'י, שכתב במועד לכל חי. האיש הירא והחרד לדבר השם, יש לו לשבת בימים אלה של ספירת העומר בקדושה וטהרה, ויירא ויפחד מאימת הדין, כי הימים האלה אות ומופת לכל השנה. בימי ספירת העומר, לא רק חול המועד, ודאי שחול המועד צריך להיזהר שלא הולכת לעשות דברים של קלות ראש, כי לא ניתנו שבתות ומועדים, אלא כדי שעסקו בהם בתורה. כי כך מועד, אני משרים לשפוט. אבל גם ספירת העומר עצמה, היא שורש לכל השנה, איכשהו מתנהג, למה? אנחנו נתהרים בימים האלה, וסופגים קדושה של כל השנה כולה. אז אומר, לכן צריך להיזהר, אות ומופת. והרמב"ן עליו השלום, בפרשת אמור, זה הפסוקים שקראנו עכשיו, כותב בפירוש, ודע שקדושת ימי ספירת העומר, קדושתן כקדושת חול המועד. וכמו שבסוכות, אומר הרמב"ן, אתה עובר שבעה ימים של סוכות, בסוכות ישבו שבעת ימים, ואחרי השבעה ימים אתה נכנס לשמיני עצרת, כך גם עכשיו. כל שבוע זה יום אחד של סוכות. שבוע, שבוע של העומר. גומרים שבוע, שבעה שבועות, נכנסים לעצרת, שזה דוגמת שמיני עצרת. זה קדוש וזה קדוש. לכן הוא צריך להיזהר בימים האלה, אפילו שמצד אחד בהם דין ונוהגים בהם מנהגי הבלות שלא מסתפרים, לא שומעים מוזיקה ולא נושאים נשים ועוד, אבל הם מצדם הם קדושים יותר משאר הימים. זה קדושתם כקדושת חול המועד. צריך להיזהר בהם שלא יעשה בהם איזה דבר שהם לא כהוגן, כי זה יותר חמור, כי זה ימים קדושים יותר. ככה הרשש גם כותב, פסח וימים אלו הם שורש לכל ימות השנה, ובדרך שהולך בהם בם הולכים אותו כל ימות השנה. פסח ועומר, בפסח וימי העומר. לכן רבנו ארי הבטיח, מי שנזהר בפסח בחמץ עם משהו, מובטח לו ששום חטא לא יבוא לידו כל השנה כולה. זה לכן צריך להיזהר בזה מאוד. ויש עוללות אפרים כותב, יזהר בימים האלה שאנחנו סופרים, אז כל יום סופרים עוד יום ועוד יום, זה כנגד ימי חלדו של אדם, וחייו תלויים בהם. החיים של האדם תלויים כעת בימי ספירת העומר. ולכן הוא מתרס את הקושיה שכולם שאלו, למה אין לנו ברכת שהחיינו על ספירת העומר? יש אומרים שזה כיוון שזה לא נגמר פעם, אני צריך לספור 49 יום. שאומרים לו, אני נזכר מצער של חורבן בית המקדש, לכן אומרים, רחמנו יחזיר לנו עבודה בית המקדש עם קומה. כי עכשיו אין לנו את העבודה, יש לנו רק ספירה, שלמה פרים שפתנו. אבל העוללות אפרים אומר, איך אני אספור על יום שעובר? הרי אתה סופר על ימים שעברו, זה אתה מפסידים את החיים. חג שמגיע החג, אז אני שמח, לכבוד החג שהגיע, אני מברך עליו שהחיינו. אבל כאן איך אברך שהחיינו? בכל אופן, מפה תלמד את המעלה שלהם, שבהם יש, אומר, השמדת אויבינו, שכן ראינו גדעון, ניצח את המדיינים בגלל צליל לחם שעורים. מה זה לחם שעורים? שוב, זה ספירת העומר. זה צליל לחם שעורים. אומר, מה זה צליל? צלל הדור ההוא מהצדיקים. נשאר הגדעון, הוא היה צריך להציל את הדור. אבל נמצא שכל הנפילה, גם המן הרשע ידוע. מתי נפל המן? כמו היום. יורצייט שלו. המן הרשע עם מחשמו בא ושמע את מרדכי היה דורש על ספירת העומר, ואומר להם, העומר שעורים. ושאל אותם, כמה זה העומר הזה? אמרו לו שזה עשירית היפה, כאילו 560, אמר בא עשירית היפה של עומר ודחה 10,000 כקר כסף שאני נתתי. אז תראה כמה ספירת העומר היא חשובה, ונפילת אויבינו ושונאינו תלויה בהם, תלויה בזה. לכן צריך שיש תמימות. אמרו זה כנגד אברהם אבינו, שהיה כל ימיו היו שלמות, יצחק אבינו היה תמים, שביום שמיני למילתו הראשון בעולם שנימול, ואחר כך משה רבנו עליו השלום היה שלם, כל זה. לכן גם רבי יוסף חיים כתב שטוב להרבות תחנונים לפני שמסופר העומר, הוא כתב זה לשם ייחוד ארוך, יש כל מיני תיקון ותפילה ובקשות, כיוון שזה שעת רצון באותה שעה שאדם מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שיזכה לתקן מה שיש כעת, כאן, בגלגול זה, לא יצטרך לבוא בגלגול אחר, שלא יישאר לו חובות לשם, לעולם האמת, אלא פה, יפרע את הכל, בקלות, בנחת ובשלווה, והשם גזור עליכם ועליהם גזרות טובות, ועם כבוד הרב יחד, יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מועדים לשמחה, הגים מוזמנים לששות.